בתור י"ג, בחלק הראשון. ההקדמה כאן נצרכת בשביל כל ההמשך החלק הראשון. החלק הראשון, שאנחנו בפתחו, עוסק בייחודים, ייחוד הנסתר והנגלה, ייחוד הכלל והפרט, הקודש והחול, כל זה ייחודים, ייחודים, ייחודים. הייחודים, הנחת יסוד שלהם זה שבהכל ימצא, בהכל יהיה נקודה של אמת. ההסתכלות הרגילה בעולם הנגלה, אז יש את מה שצריך להיות ויש את מה שאין לו מקום. מה שצריך להיות, על זה אנחנו רוצים, וזה אנחנו שואפים, וכל מה שלא מיושר לפי זה, זה יכול להיות מה שאני לא מבין שהתורה אומרת, או מה שהרב שלי לא אומר שהתורה אומרת, אז אין לזה מקום. זה פסול, אין לזה מציאות. ממילא יכולה בנפש להתפתח שאיפה, רצון, שכולם בסוף יהיו כמו הרב שלי, כמו הציבור שלי. אם אני יכול להיות ברסלב, או יכול להיות חב"ד, או יכול להיות הרב קוק, או איזה דרך שלא תראה. הרב שלי הוא המשיח, וכולם צריכים עם הזמן פשוט להיחשף לאמת הזאת. יש עוד שיטות, יש עוד כיוונים. בסדר, הם חלקיים, הם קטנים, אבל כל האמת נמצאת כאן. ככה זה ההסתכלות הרגילה. גם ההסתכלות בדרך כלל שהעולם הנגלה, שמחלקת מה יש וצריך להיות ומה מה פסול, מה מקומו בחוץ, מהצד השני. ההסתכלות כאן של בעלי הסוד לא רואה בעולם דבר שהוא נמצא לבטלה, או דבר שהוא אין לו מקום או שאין לו שייכות. מה ההבדל בין עץ החיים לעץ הדעת עוד הרע? עץ הדעת עוד הרע, והסתכלות על העולם בתור שיש בו טוב ויש בו רע. בעץ החיים, אז הכל חיים. אם אנחנו נדלג מדרגות, אם נגיע ישר לעץ החיים, אז אפשר גם לאכול רעל, וזה מסוכן. כלומר, הדרך המתודית תהיה להתחיל בעץ הדעת עוד הרע, אתה צריך ללמוד הרבה הלכה, לפני שלומדים נסתר. לדעת מה אסור, מה הגבולות, ועל גבי זה אתה אומר, טוב, אבל גם מה שאסור, גם בתוכו נמצאים חיים, ואיך לגשת אליהם בצורה נכונה. אחרת אפשר לגלבל מדרגות וליפול. אז נמצא למשל, זה בולט בפרק הראשון של מסלק הישרים. הוא כותב, תסתכל, תתבונן, תראה שהאדם נמצא בתוך מלחמה חזקה בתוך העולם. בין הטוב לבין הרע, ואם יהיה בן חי וינצח מכל הצדדים, אז יזכה לאור באור החיים, וכל הדבר כאן בהתמודדות. הוא כותב, העושר מצד אחד, העוני מצד שני, והשלווה והייסורים, והחוכמה והטיפשות, וכל דבר זה מלא מלא דורות הוא צריך את זה. אחרי זה כותב הרמח"ל, הוא אומר, כשתתבונן עוד, תראה שהעולם נברא לשימוש עליו. אבל הוא עומד בשיקול גדול, שאם האדם עולה אז הוא עולה בכל העולם את הלאימו, ואם הוא יורד אז לאיפה. וזה מהמקום השני, זה לא מקום של מלחמה בכלל. אלא הכל מתעלה.
אם ככה. אם הוא נחשב במלחמה ויורד, אז הוא יורד גם את
המלחמה. יש הסתכלות פנימית על הדעת, יש הסתכלות מעניינת. אפשר לראות, הזכרנו את זה פעם. הרב קוק כותב במאמרי ראייה, במאמר שנקרא האחדות, נדמה לי, זה השם שלו. אפשר לראות כאילו מישהו עומד מולך והוא מנסה להפיל אותך, כמו השאלה הגדולה למה יש רע בעולם. אפשר לראות שיש מישהו מולך שמנסה להפיל אותך, אפשר לראות, זה דומה לילד שהוא לומד ללכת. אז הוא כל פעם עושה צעד ונופל. שני צעדים ונופל. וככה. ואז אתה אומר, זו מחשבה מטופשת, תחשוב שיש כאן איזה מישהו, איזה שטן, איזה כוח אחר, שכל פעם מפיל אותו. עד שהוא מתחיל ללכת, אז תעזור לו, מה אתה... אתה מבין בעצם שאף אחד לא מפיל אותו, הוא בסך הכל, הוא לומד ללכת. והרע, מה שהנפילות והפצעים שיש לו בברכיים והמחיות, בסך הכל, כל המקומות שהוא עדיין לא למד עליך כמו שצריך. ואז אתה לא מתייחס לרע בתור איזה אישיות שצריך להילחם איתה. בסך הכל כל כך שהטוב עדיין לא השתחרר, לא התפתח, אז במילה נראה שלי שזה חסר, וזה נראה. אבל בסך הכל, הכל בשלבי התהוות, בשלבי הקמה. זה גם הבדל שתהיה בין תפיסת בעלי הסוד ועליה נגלה, בעולם נגלה, אז העולם הוא כבר בנוי, הוא מסודר. הכל זה, וריבונו של עולם נמצא בשמיים, ונצווה אותם כל מיני חוקים לעשות, נעשה אותם, נקבל שכר, לא נעשה, נקבל איזה. מערכת מאוד, מאוד מסודרת, גם אחרי הכל מאוד משמימה. נותנים כל מיני משלים כאלה, אתה הולך בסופר, אתה יכול לקנות את זה, בסוף יש קופה, אתה צריך לשלם, אם יש לך מספיק כסף, אם לא, אז אולי צ'קים דחויים, אולי תצטרך להוריד חלק מן העגלה, כל מיני משלים כאלה. ריבונו של עולם הוא יכול להיות איזה שופט קשוח כזה, או איזה קופאי, או כל מיני משלים שצריך לעיין בעומק שלהם, אם הוא קיים. הם לא משדרים גובה מצד האמת. מצד היחס הוא לא צריך להיות כזה, הרבונו שלנו לא מפעיל תנורים ולא קופאי ולא היחס צריך לגמרי. מה שנראה עצמנו בצורה מאוד חיצונית, כי שכר בעונש, שאני תעשה ככה, תקבל ככה, בא לעשות, אומרים שבריאת העולם, בעולם הנגלה, הכל מאוד ברור. האדם נמצא למטה, הרבונו שלנו נמצא למעלה, ובאמצע יש מה שבאמצע. גם זה מלאכים, גם זה, לא, יש תורה ומצוות. אנחנו צריכים לקיים, וזה מה זאת יחסים בינינו לבינינו. בתורת הסוד, שני דברים לא מוזכרים. יש עולמות, יש ספירות, יש הנהגות, יש מלאכים. איפה אנחנו לא נמצא. אתה יכול להגיד שזה אולי כלי לא עולם העשייה, או תחתית של עולם העשייה, או שאדם נמצא בכל העולמות, אתה יכול לדון על זה, אבל אין פרט אומר, וכאן, והנה הגענו ליריחו, והנה אתה פה, כמו שיש מפת עוד גדולה, עם נקודה, אתה נמצא פה, אז אין דבר כזה, איפה אתה? לא מדברים, זה לא נושא בכלל. הדבר השני שגם מאוד נעלם, זה איפה ריבונו של עולם. אורים סוף, עולמות, ספירות, נו, איפה הקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם זה... זה זה רבין, או שזה ספירת התפארת, או שזה קוד שבריחו, או שזה... איזה כינוי שם נקרא ריבונו של עולם? זה לא ברור. ואתה רואה תמצא שגם יהיה בזה מחלוקות, כשאם ננסה לתרגם מקבלית לעברית, אני אומר שגם לא כולם מבחינים, אז אתה אומר, הנה, זה ככה או זה, מה פתאום, אז לא מדברים עליו בכלל, כמה מדברים עליו, הוא נקרא ככה או לא נקרא ככה, או הכינוי הזה, טוב, זה רק כינוי, אבל רק הנהגה מסוימת, הכל מאוד מסוים. מוביל אותנו להבנה שבתורת הסוד מסתכלים על העולם, הוא לא בתור תוצר מוגמר, הוא כבר קיים, אתה בסך הכל צריך להתנהל כאן. כמו GPS, בעוד 30 מטרים, פני ימינה, זה, פני שמאלה, תגיע, הכל מסודר. לא, העולם הוא בשלבי התהוות, בשלבי הקמה, ולכן יש גם מקום לרע בעולם, בגלל שדברים עדיין לא התפתחו כמו שזה. אז דברים קורים לאט לאט. ויש עבודה שלנו, ואנחנו חלק מזה, אנחנו חלק מהעולם הזה שהוא מתהווה. בפרשת בראשית, והם אומרים, נעשה האדם בצלמנו כדמותנו, והם נראה להם את האדם בצלמו, אז רק ברור, עדיין האדם לא נעשה. העשייה זה השלב הסופי, האדם עדיין לא נעשה. האדם הולך ועושה את עצמו, האדם והעולם, זה שלבי התהוות. אנחנו נמצאים עדיין בשלבים האלה. כנראה חלק מההכרה גם אצל חז"ל, שאומרים שהעולם הזה הוא כפרוזדור לפני העולם הבא. כלומר, אתה נמצא בסך הכל בפרוזדור. לחשוב שלפרוזדור הזה, כאן זה הכל, כלומר המציאות כמו שהיא, הכל טוב, לא נכון. אז שאלה היום, כן, אבל אומר זוכר, א' ב' מיסודות של ההיגיון, להבין, לא כל מה שאתה מדמיין, באמת יכול להיות במציאות, אתה מדמיין שאתה יכול לעבור את הקיר, אתה לא יכול לעבור את הקיר, הקיר זה קיר.
באמת
אתה מדמיין ספציפית. הרמב"ם כתב, ספינת ברזל פורחת באוויר, כן, בזמן הרמב"ם בא המטוסים, זה באמת היה נראה לא אפשרי. למה שום ספינות ברזל שפורחת באוויר? לא, אם אפשר לעבור את הקיר, לפי תורת הקוונטים, אתה מדבר על תפיסה של החלקים, בתור גל או חלקי, אם באמת היית חי בעודות אחרת. אבל לא תהיית עובד על זה, כי כל החומר נראה, כל החומר נקלט בצורה אחרת. טוב, אז יש מקום לחזור לאורך את הדיון מחדש. האם זה שאתה מדמיין משהו, זאת אומרת שהוא אפשרי? וואלה, הבא אומר בוודאי שלא. זה שדמיינת משהו, הדמיון יכול להרכיב דברים ביחד, שהם לא הגיוניים. אבל טוב, כאן הרב כותב אמירה, לא הייתי ישר רץ ועושה גם מחלוקת בין הרמב"ם ובין הרמב"ם.
יש איזו דעה שמעתי פעם שהדמיון יהפוך למציאות, שהמשיח יבוא.
שהדמיון יהפוך למציאות, זה דמיון שלי. שאלה. או שהמשיח יהיה כזה שכל אחד יסתכל ויגיד, כן, זה בדיוק, הוא מהמפלגה שלנו, הוא בדיוק, זה מה שרצה. וזו עבודה שהיא גם נזכרת לה. אתה רואה שיש היגיון בכל המחשבות, כל המחשבות הן הגיוניות. כמו שבמחשבות יש מחשבות של טיפשות, יש מחשבות של שקר, יש מחשבות שהן חסרות היגיון. ואתה מסתכל בפנים ואתה אומר, וכל אחד יגיד, זה בדיוק מה שהתכוונתי, איך ידעת את זה? אז העבודה כזאת לחשוף בפנים את מה שרצית, אתה התכוונת לזה, אתה התכוונת לזה, תראה איך בעצם אתם מסכימים. אבל זה לא בשקט, כאילו, נעשה למשל היום בעצם מפלגות, כל מפלגה תופסת איזה משהו, זה אידיאל, ואני קודם דוגמה כאן, של הכיבוד שאתה יכול להגיד, כן, אז יהיה לאנשים טוב, ואיזה מישהו יגיד, כמה רעל אתה מביא כאן, והאוכל הוא מדהים, או בכלל בצלחות פלסטיק, באמת, בוודאי שנקים על שני מפלגות וגם בהחלט ראוי שנריב על זה. אנחנו עמותה נגד הפלסטיק וזה חור באוזון וזה, ובכלל קמח חיטה או קמח לבן, אז זה לא בסדר, מצד אחד. מצד שני, עמותה אחרת, תרד לבפנים בפנים. זה גם שדברים לא עושים. כולם רוצים שיהיה חיים, כולם רוצים שיהיה טוב, כולם רוצים שיהיה גם טעם טוב בחיים. האם הדבר הזה, כמה אתה מפעים שהוא רעל, אתה אומר, כן, נכון שהוא רעל במובן הפיזי, אבל במובן הנפשי זה ייתן לך הרגשה טובה, והרגשה טובה היא תפצע על זה שזה רעל. טוב, יש מקום לדון בטעם ולך, אבל לפחות החיצים הם יורדים. זאת אומרת, אתה עומד לי בליקוח דיון עם תנועות נוער בבת ים, של חילוניות. הייתי בתור נציג של תנועות נוער דתית. אז הם...
באיזה מסגרת?
מסגרת של מפגש סביב יום רצח רבין. והיה צריך להיות דבר תנועות הנוער. אז אני הייתי נציג כנראה, או נציג הרוצחים, או נציג ה... כאילו יש לי כיפה סרוגה על הראש, אבל ברור שאני... איך בדיוק רצחנו אותו? והם מציגים לעצמם, הם קראו לעצמם, אנחנו מחנה השלום. שלום עכשיו, מחנה השלום. אז בסוף היה דיבור, מעניין לו. אמרתי להם, אתם קוראים לעצמכם מחנה השלום, ומה אנחנו? אנחנו מחנה המלחמה. כאילו, אנחנו לא רוצים שלום. אנחנו, שכולם ימותו ולהרוג את כולם, כמו שרצים. ועל זה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, ועל זה אנחנו שואפים. אמרתי להם, שלום זה ערך אמיתי, זה ערך נכון, זה ערך צודק, ואם תרצו זה גם ערך קדוש. וזה אומרים בסוף כל תפילה, רוצה שלום עם אומה, הוא יעשה שלום עלינו. ואמרתי להם, גם רבין שסביבו מתאספים כאן, הוא חתם את הנאום הראשון שלו בבית הלבן, במילים האלה, רוצה שלום עם אומה, כן, אז מאיפה למושג הזה? אנחנו מתפעלים על שלום בלי סוף, נתתה שלום בארץ, אנחנו רוצים שיהיה שלום, אתה יודע? אלא מה, צריך חוכמה, מה זה שלום, ואיך מוציאים אותו לפועל, בצורה נכונה. שלום, השלום שהם מציירים היום זה שקר אחד גדול. גם מהמחשבה שאיתם אפשר לעשות שלום עכשיו, כשאני שלום וכי לדבר הם על המלחמה, וגם מה שהצד של השמאל בישראל מציע, ששלום נקים חומה גבוהה גבוהה גבוהה, ולא יהיה מעבר, אתה קורא לזה שלום, זה לא שלום. הפסקת אש, אם אני לא רוצה לראות אותך, אתה אל תראה אותי. למה אתה קורא לזה שלום? תקרא לזה, לא רוצה לראות אותך, אני שונא אותך, ואני לא נותן בך אמון גם שאתה לא תראה עליי, אני נקים חומה גבוהה, אני קורא לזה שלום. איזה, זה לא שלום. שלום, אנחנו, אתה תהיה אתה כמו שאתה, ואני כמו שאני עד הסוף. עכשיו הרב פה כותב בעולת ראייה, תמיד החיים מרבים שלום בעולם. גר זה, שאפשר להסתכל גם באומו, תמיד החיים מרבים שלום בעולם. נכנס שלחזל היו חושומו, כי תמיד החיים עסקים כל הזמן בניקוחים אחד עם השני. איך אני רואה? לא, מרבים שלום בעולם. זאת אומרת, כמו שגר זה עם כבש, זה לא הכוונה שהכבש הוא לא כבש, מדלחים לכבש את הצמר ולנמר מוציאים את השיניים, עכשיו תגור ביחד. לא, נמר הוא נמר בסוף, ואתם עשו כבש, והם יכולים לגור ביחד. וזה עבוד, פשוטה. שאתה מבין שהאמירה שלך היא עד הסוף, ואתה מבין אבל שאתה לא מייצג את כל האמת, השני מייצג כבר צד של אמת. ואתם ביחד יכולים לשבת ולבנות ביחד. בסדר? נראה את זה בהמשך להרבה ניגודים של אנשי קודש וחול, נגלה ונסתר, הלכה ואגדה, סתירות, סתירות, שכל אחד לא מבין את השני. בסדר, אתה תהיה בנוי בדרך שלך, אני אהיה בדרך שלך, צריכים ללמוד לעבוד ביחד. ויש לך מקום ויש לי מקום. וכמה טוב שיש אותך, ושאתה לא הולך כמוני, כי אחרת העולם היה חסר אותך כמו שאתה. וכמה טוב שאתה חושב אחרת ממני, מצוין.
אז שלום אמיתי חייב שיהיו בו הרבה אמת.
חייב שיופיעו בו הרבה אמיתות, נכון. הרבה חלקים של אמת, נכון. נקרא ביטוי. כל המחשבות הגיוניות הן, כלומר, הגיוניות הן לא מחשבות של רבי אלי, בהמשך לא מחשבות של דופי או מחשבות של שבא, למרות שבהמשך נראה שיש מחשבות שהן כאלה. באמת כל המחשבות הגיוניות, באמת, לכולם יש היגיון. בקשר סיסטמטי, שיטתי, אין נקשור. גם אותן שאנחנו מכירים בהם כי היא בצבוץ רעיוני לבד. נראה בסך הכל איזה גרגיר, אבל לא יותר מזה. כשנחתור יפה אחרי שורשן, נמצא איך שהן משתלשלות ממקור ההיגיון. כי כך היא תכונת המחשבה. אם יש מחשבה, המחשבה לא הגיעה סתם. גם השאלה הדברים שאנשים אומרים סתם, או זה לא הגיוני, זה חסר.
אחר הגדול ישר, לא?
כן. הגדול פיקשור. אז הוא שאל את רוצה שיהיה טוב בארץ ישראל, את רוצה מצווה שיהיה טוב במדינת ישראל, שיהיה טוב לארץ, אמרו לו, כן, בוודאי, זה מה שאני רוצה, אמרו לו, יופי, אז אנחנו מסכימים. אז מה, אז יש לנו ראש ויכוח, איך מבטאים את זה בפועל? את רואה, הביצוע שלך, אני חושב שזה אסון, להפך. אבל שנינו מסכימים, אנחנו רוצים שיהיה טוב, אז בוא נעבוד ביחד. אפשר לעבוד ביחד.
יצא מזה שתי פעולה
כל שני? אני לא יודע. סיפור שגם פעם הוא היה הלך לכנסת לבקר, הייתה פגישה כנראה עם חבר כנסת, היו שם כמה חברי כנסת חרדים ועוד איזה מישהו חילוני. הם עלו ביחד כמה קומות, הם התחילו לצעוק עליו. הוא אמר להם, עכשיו אתה בטח תנסה להחזיר אותי בתשובה. אז הם אמרו לו, לך אין שיקוי, אתה יש לך רק גיהנום, אתה... טוב, בסוף הגיעה מעלית לאיזה קומה, הם יצאו והוא נשאר, אמר אותו לי. אז עלה איתו עוד קומה, שאל אותו איזה מפלגה. אתה אמר לו, שינוי. אז הוא אמר לו, תשתדל שהשינוי יהיה לטובה. אוקיי, אני משתדל. אז נגיד שלא היה לנו בעיות עם שינוי, נכונה לברכה. כן. אז אין לנו בעיות גם, יש פה, אבל יש להם נקודה של אמת שעליה היום, שעליה היום, בוודאי. אם אתה לוקח ואתה מקצין, אתה אומר, מוות הערבים, כל הערבים לים. אל תתפלא אם למחרת יקום מישהו ויגיד, למה כל הערבים לים? מה הם עשו לבד? אין להם עכשיו את כאן, בגלל תמורים, מה הבעיה שלך? מה הוא עושה לך משהו רע? ואתה צריך לענות. וגם לגמרי. זאת אומרת, תקצין לצד אחד, אז תמצא דבר בצד השני. כאן הרב, האמירה הרבה יותר קיצונית, שאין אפילו מחשבות שהן נראות שטויות, באמת הן שטויות. מבפנים, אבל זה כולי עם האדם פנימי. וכל אדם, מלאים מהם, אוצרות מחשבותיו, המון חיים עליונים, שעתידים להיות מזדקקים ועובדים חיים וקיימים ביותר מעלה, ליום אשר יבוא העולם לתיקון. אם אני מבין נכון, אם לאדם יש מחשבות, גם דברים שהם נראים תפלים, חסרי טעם, שטויות, באמת זה חיים, לוקח זמן לברר את זה. המחשבות האלה לא הגיעו סתם. וכי בפנים יש לו המון חיים, לוקח זמן עד שמבררים את זה. זה עבודה שהיא נעשית יפה בין חברות, עוד שלומדים ביחד. המשנה אומרת, ששניים שיושבים ולומדים ביחד, אז השכינה ביניהם שנאמר, אז נדברו יראי השם של רעיון. אור החיים הקדוש מפרש, נדברו יראי השם, לא כתוב, דיברו יראי השם. דיברו זה מה שלפעמים מצוי. אחד מהדבר, שני מקשיב איתם בנימוס, ואז מתחלפים. אבל אומר לא טוב, עד כאן. זה עכשיו, אני סיימתי את מה שאני רוצה לומר, עכשיו מה שאתה תגיד. אבל כל אחד מקשיב לשני, אבל הוא לא באמת מקשיב לשני, הוא באמת עסוק, הראש שלו ממשיך לעבוד. נדברו זה נפעל, כלומר לגרום לשני לדבר. יושב עם חמותה ולומד, והוא אומר, תחזור על מה שאמרת, אני רוצה להבין את זה טוב. אני, חשוב לי מה שאמרת, למרות שאני בעצמי לא חשבתי ככה, אני חשבתי אחר, אני חשבתי יפור. איך לא חשבתי בכיוון הזה, אבל אם אתה אומר, חשוב לי להבין מה אתה אומר. אז נדברו זה לגרום לשני לדבר, אז ככה שכינה ביניהם. זאת אומרת, גם עכשיו רוצים לראות לך, ואתה אומר, טוב טוב בעצם, לא משנה, בלימוד טוב בעיון, רם טוב לעיון, יש רם שאומר, זה האמת, כל ההבנה שלי בסוגיה היא האמת, ואתם עם הזמן תתיישרו ותחשפו לאמת המוחלטת שלי. אבל רם טוב, הוא אומר, תורה בוקעת מבין כולנו, בואו נשאר. נכון, אני כבר מכיר את הסוגיה הזאת ולמדתי אותה, וזה אף על כך, יכול להיות שימצאו כאן עוד צדדים שאני לא מכיר. הבנות שונות שאני לא הבנתי, ואני מוכן לשבת ללמוד איתך מחדש את הגמרא, את הראשונים, כאילו אני לא מכיר את זה בכלל, לא ראיתי את זה אף פעם. מפסקים את זה ככה, לא ככה, טוב, אני בדרך כלל מסביר את המשפט, אבל יכול להיות שההסבר שלך עומד, אז כל ההבנה משתנה, מה שחשבת שאלה שחולקים, הם כבר חולקים, וגם להפך. ואז תמיד במקום הזה, הוא לא אומר טוב טוב בעצם, אני, בעצם מה שאמרתי לא משנה, כי מה שאתה מתכוון לומר זה ברור שזה האמת, לא, תן להם עכשיו עכשיו במקום. או גם אפילו שאלות שחשבת שאותם לא שואלים, לא ראוי לשאול, זה מטופש, זה חסר טעם, זה לא רלוונטי, אף אחד לא עוסק בזה. פתאום תתברר לך שהשאלות האלה יכולות להיות יסוד החיים. האחרים לא עסקו בזה, אז מה? האחרים עוסקים בזה, אתה תעסוק בזה. אם ריבונו של עולם נותן לך את הכיוון הזה ואת את השאיפות האלה והרצון האלה, קדימה, תפתח אותם. טוב. כל מה שיתעלה האדם יותר, כל מה ששייכותו היא יותר גדולה לתוכן הפנימי של ההוויה והחיים, ככל שהאדם הוא יותר פנימי, והוא לא מסתכל על העולם רק מהצד החיצוני שלו, הוא לא רואה רק ביקורתי, הרי הוא לוקח מכל מחשבה, בין שהיא שלו, בין שהיא של אחרים, את גרעינה הנצחי, ההגיוני, הטוב, הנובע ממקור החוכמה, והולך ומתעלה על ידן. למה הוא מתעלה? יש כאן מהלך כפול, הוא הולך ומתעלה על ידן, והן, כלומר, המחשבות האלה, מתעלות בו. הוא הולך ומתעלה בגלל שהוא מרחיב את הכלים שלו, אבל עכשיו האמת שלו הייתה חד גונית ומאוד מצומצמת, פתאום הוא קולט שהאמת היא הרבה. וייקח זמן שכולם יגיעו לכאן וזה סוף פסוק. אבל הלומד מכל אדם, גם דברים שגם כאלה שהם נראים הפוכים לגמרי ומנגדים, ואפילו דברים שהם נראים אפילו שטויות. מי שנראה הפוך ממך לפחות, יש עיקרון, צריך להבין מה העיקרון שלו. גם כאלה שהם נראים שטויות, אין בזה דם, גם בזה יש דם. בחור אמר לי פעם, לקרוא משפחה, אמר לפני הבחירות האחרונות, הצליח להרגיז אותנו. אמר, אני לא מתכוון להצביע בכלל, לשום מפלגה. ואתה אומר, תצביע לאלה, תצביע לאלה, אלה טובים, אלה יותר טובים, אלה כן, אלה לא, לאלה אין סיכוי, לאלה אין סיכוי. והוא אומר, אני לא הולך להצביע לשום מפלגה. למה? הוא אומר, מה, באמת, בגלל הקול שלי, אז המפלגה הזאת תיכנס או לא, החבר כנסת הזה, זה, מה זה משנה? אני לעיקרון לא הולך להצביע. ואז הוא הצליח לעצבן אותנו, מה זה, אבל אם כולם יגידו ככה, אז לא יהיה כאן מדינה, ולא זה, וזה חשוב. הוא אומר, אני לא רוצה, מה אכפת לכם? הוא אומר, אבל אם הוא אומר, אין, אני לא אומר את זה לאף אחד, את הדעות שלי, אני לא מנסה לשכנע אחרים לא להצביע. אני מנסה איך, אז כאילו היה הרבה זמן של כסח, עד שאמרתי לו, איזה יופי שיש אנשים כמוך. אתה עוזר לנו לא להפוך את הבחירות לעבודה זרה, כאילו, אני אשים זה, ואתה מהחברים שלי, כי הצבענו למפלגה הזאת, ואתה לא, ואתה אומר, מה קרה, יום אחר, מה קרה? העולם התהפך, בסדר, חשוב, חשוב. בפרופורציות. תירגע, חיים ממשיכים גם בלי הבחירות, אמרתי, כמה טוב שיש אנשים כמוך, אני יכול להסתכל מחוץ לקופסה, לא יכול לחיים עם זה בחירות. יש לך מקום, כמה טוב שיש אותך, זה גם עוזר לנו. במקום להתכסח איתו. הנה, גם זה משהו נראה שטותי, חסר טעם, חסר היגיון, כן, כמה טוב שיש אותו. לא זוכר אחרי זה, אחרי שבוע הצלחתי למצוא גם משהו, איזה נקודה פנימית שלו, וגם לעצבן אותו, באמת ניצחתי. הוא היה כולו בשלווה, אומר, לא, הכל בסדר, ואז אמרתי איזה משהו, אמרנו לרמבו על איזה פלג בעל ישראל, אמרנו שהם שטותניקים, שהם זה, אז הוא התעצבן. מה פתאום, אתה יודע כמה ערכים יש להם? אתה רואה, עכשיו אתה מתעצבן. כמה אתה משדר שלווה, והכל בנחת, הכל זה, פתאום אתה אומר, זה, מה, זה, לא יקום ולא יהיה, לא זה, יופי, בסדר. אז כמה שאתה, דברים שנראים אצלך, המשנה באבות אומרת, שבעה דברים לחכם ושבעה דברים בגולם, המשנה לא אומרת בטיפש, גולם, קודם זה כמו פרפר, הוא שלא בא להתפתח. כלומר, שמעתי פעם, זה היה מרוב סבבה, הוא אומר, חכם, החוכמה שלו בגורה לאחרים, אחרים מבינים את החוכמה שלו, גולם, אז יש לו חוכמה, יש לו היגיון, אבל זה צגור לעצמו, אחרים לא מבינים את זה. אבל זה לא משהו בהיגיון, יש לו היגיון. אתה, אם אתה אדם עמוק, אתה יכול לעשות להבין את ההיגיון שאצלו. ככה גם הרב עובדה, כן? כל מה שהתעלה האדם, אז הוא מוצא לו, רגע בעמוד הבא, מה זה יפלא? כי חסידי עליון, ישרי לבב, באמת אין חושך ואין צל מוות לפניהם. והם מרפים מכל עניין ומכל תוכן, קרוב או רחוק, את הטוב ואת הרעננות ואת הקודש שלו. ומקרבים אותו אל הקודש, חושבים בפנים איך הדבר שכאן הוא הנקודה שלו אמיתית, אבל יש להם עבודה, שימו לב למשפט, מקרבים אותו אל הקודש כמו שהוא באמת קרוב. כלומר, הוא באמת קרוב בצורה פנימית, בצורה חיצונית הוא נראה רחוק, והעבודה שלהם מסכנים. חסידי עליון, אז הם רואים את הכל בעיניים טובות, אז הם מקרבים אותו, אבל הם לא ממתים את הגלגל, לא עושים דבר חדש, גם חושבים את מה שבפנים. הוא באמת קרוב לקודש, ומקרבים אותו באמת קרוב לקודש. ואחוד הכל ביסוד הקודש. כלומר, באמת הכל, במורות התחייה יוחד מפורסם, אנחנו מדבר על שלושה כוחות מתעקים במחננו. אנחנו היום קוראים להם בשלוש מפלגות ראשיות. אפשר להגיד ימין, שמאל ודתיים. עם הסינתזות שנעשות ביניהם לכל הכיוונים. והרב קורא לזה, הוא אומר, זה שלושה חלקים של אמת. גם אצל הימין, נקרא לזה שם, זה אהבת האומה, והשמאל זה אהבת האדם. והקודש שזה הדתיים, הקשר לריבונו של עולם, כמו שזה. ואיפה ריבונו של עולם נמצא? באיזה פלג הוא נמצא? אצל כולם. לא אצל הדתיים לבד, לא אצל הימנים לבד, ואצל השמאלנים לבד. נמצא אצל כולם ביחד. זה נקרא הקודש העליון. זה לא הקודש של הדתיים, שהם תופסים רק כי אנחנו רוצים להניח תפילין, אבל חוץ מזה לא אכפת לנו ממה שקורה כאן בעבר. לא, וגם לא אצל אלה או אצל אלה. אלא עכשיו, בפועל לייסד מפלגה כזאת, ומה היא תעשה בפועל? לא יודע אם יש דבר כזה.
לכן צריך
שיהיה
כמה מפלגות.
לכן צריך שיהיה כמה מפלגות, וילמדו לעבוד ביחד, אבל לא מתוך שנאה אחד לשני. נכון. נכון. ואחוד הכל ביסוד הכל בשביל. הוא נעתה נדע. כי כל כבדות שישנה בקליטה של כל מחשבה, והסתעפותה בצורה של שכלול מחשבתי אדום. כלומר, יש מחשבה שהיא נראית שהיא לא ברורה, לא מסודרת, ונראה שהיא לא הולכת לשום מקום, היא לא פועלת. גם במחשבות הטובות, בטובן הגלות, בין שם של עצמו, בין שם של אחרים, הלקוחות מפי השמועה, או מכל מיני הסתכלות שבעולם, מפני שלא נתגלה בין יסודן המפריד. זה כמו זרע ששמים אותו באדמה, אז אפשר להצמיח ממנו עץ שלם, ויהיה מזר חיים. ואם זה לא מתגלה עדיין, זה נראה סתם כמו חתיכה של אבן. להפוך את זה סתם זרע שהוא לא באדמה, זה סתם גוש קשה, אין מה לעשות איתו. יש אותך לקחת ואיך לגלות אותו, ואז הוא יכול לגלות חיים שגם גנוזים בתוך האדמה, וגם גנוזים בו, וגם חיים יימשכו עליו. כלומר, אתה הופך את גוש אבן הזה, את החתיכת דומם הזה, לצינור, צינור של חיים. גם שהוא מקבל חיים, הוא לוקח חיים מכל מה שהיה קודם, וגם ממשיך חיים הלאה. זה גילוי של יסודן המפריד. עכשיו שהיא נראית, אם אני מבין נכון, עכשיו שהיא נראית סתמית, גולמית, חסרת טעם, אין לה מקום, שהיא צריכה רק לעבור מהעולם, אתה מגלה למה היא אחוזה ביסוד של הקודש, ולכן ממנה גם, אם היא אחוזה ביסוד של הקודש, והקודש זה יסוד המציאות, אם היא אחוזה ביסוד הזה, אז אפשר ממנה לבנות עליו, אפשר לבנות מזה שיטות, מציאות. לבנות פלגים שלמים שיבנו על הדבר השטותי הזה, שהוא חסר. ויסוד עולם זה הוא תלוי בהתגלות המקור של כללות הפריית המחשבות, יסוד החוכמה. עבודת העליון בכל כוחו המחדש. אם אני מבין נכון, המילים כאן קצת סתומות, יכול להיות שהיא יסוד עולם, תלוי ביסוד החוכמה, כלומר, כדי להבין למה המחשבה הזאת, כשהיא נראית שטותית או גולמית או אפילו שקרית או טיפשית, בפנים יש לה את יסוד המחשבה, כלומר, להסתכל בהיגיון, מה עומד מאחור, מה ההיגיון מאחור, מתוך ההבנה שאין דבר שהוא נעשה לבטל, אין דבר שאין בו מקום. אז העבודה הזאת היא עבודה של היגיון. לפני הוויכוח והקולניות והברור שאתה לא צודק, רגע, שותחים אותך, מישהו אומר דבר שהוא הפוך לגמרי לכל מה שאתה מאמין בו וגדלת עליו וכל הערכים שלך, וצריך להיפתח אליו ולראות את ההיגיון שיש בו. לא מתוך מטרה לבטל אותו. אני אכלול אותו ואז בסוף הוא יגלש עם אפס ואני כולל אותו, וזה לא מהמקום הזה, כדי לגלות למה הוא, איפה כולנו כן אחוזים בקודש, בצורה אמיתית. ולכן זאת היא עבודת העיון הקבועה לכל איש רלב. להמשיך לכל מחשבה את חוק הגיונה המקורי כמו חיים, עוד אמת שלה, זה ממש דומה כזה גם לגוף האדם, הקשר בין המשכת חיים לעולם, בדרך כלל הברית, המחשבה של האדם, אין גישוי אלא לדעת, אם האדם, יש קשר בין הראש שלו והמחשבות שלו לבין מה שמתבצע בפועל. כאילו גם איבר, זה נקרא איבר חי או איבר מת. כלומר, אם היסוד מתגלה והיסוד תלוי במחשבה, כל שגם דרם הזמן מאחורה, ויש עוד מה לדבר בזה. זאת עבודת העיון, וגם החוט כאן, כמו חוט השיטות. עבודת העיון הקבועה לכל איש רלב, להמשיך בכל מחשבה את חוט הגיונה המקורי קרב החיים, אות אמת שלה, ואז תשוב לאות חייה, ותחיה את בעליה, כלומר זה יהפוך מדבר שהוא מת, שהוא חסר טעם, לדבר שהוא חי, ואז אתה רואה באותם אותיות, באותם רעיונות שאמרים מתים וחסרי טעם, להמשיך לזה חוט היגיון מלבלה מהמחשבה או מהחוכמה, ואז הדבר הזה הופך להיות פועל ומפריע ויוצר. אז זה עד כאן החלק הזה שעוסק בהכנה לייחודים, להסתכל על, נתחיל מפרק ח', שלום הדעות, בין דעות שונות שהן נראים שהן סותרות אחת את השנייה, הרב דיבר גם על הערך של המלחמה בין הדעות, גם זה שכמה טוב שככה הדברים מתבררים לאט לאט, וגם לזה שלכולם יש מקום, וזה פתח לכל הסדרים הבאים בספר, לייחוד הנסתר והנגלה, ייחוד הנחה והגדה, ייחוד הקודש והחול, וזה יסוד חזרה של רוח הקודש ורופאת הנקודה. טוב, רוח חזרה, יאללה.